מובא בגמרא בדף י"ט עמוד ב'. אומרת הגמרא כך, אמר לי, אמר רבינה, אמר לי המימר, אחי אמר מריימר משמי דרב דין. את רבינה מוסר דין בשמו של מריימר משמו של רב דין. אני בית רי, אני בית רי, דייב גיטה כמיו, כן, אני בית רי, דייב גיטה כמיו, את שני אנשים שהם עידים למסירת הגט, אני בית רי דייב גיטה כמיו, ניתן גט לפניהם, ריחי למיקריה. הם צריכים לקרוא את הגט. כן? ריחי למיקריה. ועל זה שואלת הגמרא קושייה מברייתא. מייטיבי, שואלת הגמרא מייטיבי. הרי זה גיטך, ונטלתו, וזרקתו לים, או לאור, או לכל דבר העבד. וחזר ואמר, שטר פסימו, שטר המנאו. את הגמרא, הברייתא מביאה דין כזה. אדם מסר גט לאשתו, הרי זה גיטך. ונטלתו, אחרי שהיא קיבלה את הגט, מיד השליחה אותו לים. או לאור, או לכל, במילים אחרות, איבדה את הגט. איבדה את הגט בידיים, כן? הוא נתן לגט, איבדה את הגט בידיים. ובלשון של הברייתא כתוב, הרי זה גיטך. זאת אומרת, כשהוא מסר לה את הגט, העדים מעידים שהוא אמר לה, הרי זה גיטך. הוא אמר לה שזה גט. אבל מיד אחרי שהיא קיבלה את הגט, היא הלכה וזרקה אותו לים או לאור או לכל דבר העבד. ואחרי זה בא בעל ואומר, וחזר ואמר, שטר פסימו, שטר המנאו. במילים אחרות, בכלל לא הייתה כוונה לגרש אותה בגט הזה. שטר פסימו, שטר המנאו. מגורשת. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים את טענת הבעל. לא מקבלים את טענת הבעל. הבעל עכשיו בא ואומר, אני לא גרשתי אותה. שטר פסימו, שטר המנאו, הפירוש הוא, אני לא, לא, הגט, אני לא נתתי את הגט כגט. שטר פסימו, שטר המנאו. אז אף על פי, כמו שאמרתי, העדים רואים אותו כשהוא אומר לה, הרי זה גיטך. אבל אחרי שהיא מקבלת, היא זורקת אותו, היא מאבדת אותו. מגורשת ולא כל אימנו לאוסרה. אומרת הברייתא, הדין הוא שאין לו נאמנות לומר שהגט לא גט. כן? שואלת הגמרא, לא ברור. הרי אתה באת ואמר, הרי אנחנו באנו ואמרנו שיש הלכה שלקרוא את הגט, לקרוא את הגט, כן? יש דין באינן למקרה, כך אומרת הגמרא. כן? צריכה למקריה. הם צריכים לקרוא את הגט. אז איך יכול להתעורר ספק בשאלה אם הגט הוא גט או לא גט? הרי יש דין קריאה. איך יכול להתעורר ספק אם הגט הוא, לא, אם הגט הוא גט או לא גט? הרי הוא בא וטוען עכשיו שהגט הוא לא גט בכלל. כן? אבל הרי אנחנו קראנו אותו. או צריכים לקרוא אותו. יש הלכה שבאינה למיקריה. אז אומרת הגמרא, והיא אמר צריכה למיקריה בתר דקריוה. ממסי אמר לאחי, אחרי שקראו את הגט. מה פירוש קראו את הגט? קראו את הגט ובגט היה כתוב שהוא גירש אותה היום. זה מה שכתוב בגט. אני פלוני בן פלוני, מגרש את פלונית בת פלוני. היום. יש תאריך בגט. אז מה פירוש הוא בא עכשיו ואומר שטר המנה הוא שטר פסימו? אז אומרת הגמרא, בתר דקריו עמי מסי אמר לאחי? אומרת הגמרא שהברייתא מדברת בציור מיוחד. באמת קראו את הגט. באמת קראו את הגט. וראו שהוא גט טוב. לא, אז אומרת הגמרא לא צריכה. דבתר דקריו האילה לבידי ואפקי. מהו דתימה חילופי חלפי? זאת אומרת, אחרי שקראו את הגט, הוא לקח את הגט והכניס אותו לתוך ידו, ויכול להיות צריך לומר, זה לא רק יכול להיות, אלא שהוא טוען שהוא נתן לשטר אחר, לא את מה שהם קראו, לא את מה שהם קראו, ומה שהוא נתן לה זה באמת לא גט. אבל אין לנו אפשרות לבדוק את זה. מדוע? משום שהגט הושלך לים או לאור או לכל דבר העבד. אז מה הוא דתאים החילוף החלפי? מה פירוש? היה מקום אולי לקבל את הטענה שלו שמה שהוא נתן זה לא הגט שהם קראו, אלא זה שטר אחר, כמה שבלה שהוא לא נאמן. אין מקום לחשוש. אין מקום לחשוש. אף על פי שהגט לא ניתן מיד אחרי הקריאה, זאת הגמרא מתרצת שבאמת הייתה קריאה. זאת הגמרא שאלה, הרי אם באינה למיקריה, אז איך יכול להתעורר ספק? הרי קראנו אותו. אם באינה למיקריה, איך יכול להתעורר ספק בכלל? אז אומרת המראה, לא, יכול להתעורר ספק. מדוע? משום שהיה שלב שבו הגט אחרי הקריאה הוחזר אליו, אחרי שהעדים קראו אותו, הוא הוחזר אליו, ואז הוא טוען, הוא נתן שטר אחר, הוא לא נתן את הגט. נתן שטר אחר. ואין אפשרות לבדוק. אין אפשרות לבדוק, כי היא איבדה אותו, היא איבדה את הגט. מיד אחרי שהיא קיבלה אותו. אז כמה שמלן שאנחנו לא חוששים. גם אם הגט, אחרי שקראו את הגט, הוא הוחזר אליו, והוא טוען שהוא החליף ונתן לה שטר אחר, אנחנו לא חוששים לכך. לא חוששים. אז זה החידוש של הברייתא. וממילא אין צורך לומר שהברייתא עומדת בסתירה לדין של רבינה. כן? אומרים, עכשיו, התוספות כאן במקום. אומר התוספות כך. צריכי למיקריה. אומר תוספות, קודם, את התוספות טוען כמה דברים ומוכיח אותם. אז התוספות אומר כך. צריכי למיקריה, קודם נתינה עירי. זאת אומרת, הדין הזה של רבינה, שיש צורך לקרוא, רבינה חידש, שעדי המסירה צריכים לקרוא את הגט, לפני שהוא צריכים לקרוא את הגט, אז מוכח בגמרא טוען התוספות שהקריאה צריכה להתבצע לפני המסירה. איך אני רואה? שהרי כתוב, בגמרא שאלה, והבינה למיקריה, ומה הגמרא תרצה? הגמרא תרצה שקראו, רק מה? היה שלב שאחרי הקריאה הוא החזירו לו את הגט, והטענה שהוא טוען זה שהוא החליף ונתן שטר אחר. על כל פנים הקריאה הייתה לפני המסירה. זה מוכח בגמרא. הגמרא שאלה, צריכה למיקריה, הבינה למיקריה, תרצת הגמרא שקראו. אבל אחרי כן היה שלב שנותן לנו מקום אולי להסתפק, שמה, באמת הגט הזה שקראו לא נמצא. אז אומר התוספות מוכח מכאן שהקריאה צריכה להיות לפני, כשרבינה מחדש שצריכים לקרוא, זה לקרוא לפני המסירה. לקרוא לפני המסירה. כך אומר תוספות. קודם נתינה עירי, מדמישני בסמוך לא צריכה דלבטר דקריוע עילה לביידי. ואי לא קר... עכשיו, אז זה חידוש אחד שמוכיח אותו התוספות מהסוגיה. עכשיו התוספות מוכיח חידוש נוסף מהסוגיה. מטטוסות בונה חידוש נוסף על הסוגיה. מה יהיה הדין אם לא קרו? הרבינה אומר, צריך אלי מיקריה. צריך אלי מיקריה. אבל מה הדין אם לא קרו? יכול להיות שהדין הזה שצריך אלי מיקריה זה דין לך תחילה. אבל מי אמר זה מעכב בדיעבד? מי אמר זה מעכב בדיעבד? אולי זה לא מעכב בדיעבד. אומר תוספות, ואי לא קריה נראה דלא אבי גט. אם לא קראו, אומר תוספות, נראה דלא אבי גט. הגט לא יהיה גט. זאת אומרת, אם ימסר גט בפני ידי מסירה, באופן שלא קראו את הגט לפני שמסרו אותו, אומר תוספות, נראה דלא אבי גט. מה הראיה שלו? אפשר היה לתרץ. באמת אפשר היה להסביר מדלא משעני. כן, הגמרא, מדלא משעני, אך המאי הסתינן דלא משעני. קריה. זאת אומרת, אם נגיד, ההוכחה היא על דרך השלילה, אם נגיד שהקריאה היא דין לך תחילה, אבל היא לא מעכבת בדיעבד, יש דין לקרוא לך תחילה, אבל זה לא מעכב בדיעבד, עד כדי כך להגיד שהגט פסול, זה לא. אנחנו אומרים לך, תחילה צריך לקרוא. אז הגמרא יכולה לטלטרס, הגמרא שואלת, איך מתעורר ספק? הרי זאת שאלת הגמרא. בברייתא כתוב שהוא בא ואומר אחרי שהוא מסר לה את הגט. האישה כבר קיבלה את הגט ואיבדה אותו, הוא בא ואומר שזה שטר פסים או שטר אמנה, מילים אחרות זה לא גט, זה הטענה של הבעל, כן? והחידוש של הברייתא שזה כן גט, אז הגמרא שואלת איך יכול להתעורר ספק כזה? אם יש דין לקרוא, איך יכול להתעורר ספק? אם הקריאה לא מעכבת בדיעבד, רק לכתחילה, תגיד שלא קרו. למה הגמרא לא תרצה שלא קרו? נכון, צריך לקרוא, אבל לא קרו, והגט הוא גט. אז החידוש עכשיו יהיה יותר גדול. הרי אם אנחנו סוברים שהגט הוא גט בדיעבד, גם אם לא הייתה קריאה, גם אם לא הייתה קריאה, הגמרא הייתה צריכה לתרץ שבאמת לא קרו, ועכשיו כבר אין אפשרות לקרוא, אין אפשרות לברר, אבל כיוון שהוא מסר לה את הגט בתורת גט, כך הוא אמר, הרי זה גיטך, הדין הזה הוא רק דין לכתחילה לקרוא. הדין הזה הוא רק דין לכתחילה, והוא לא מעכב בדיעבד. בדיעבד היא מגורשת. הגמרא לא מתרצת כך. הגמרא מתרצת שקרו. רק מה? כמו שהגמרא אומרת, היה שלב אחר כך, שנתן לנו מקום להסתפק. אבל ודאי שהייתה קריאה. אז מורח בגמרא אומר תוספות, שאם הדין הזה של רבינה, שצריך לקרוא את הגט לפני המסירה, זה דין שמעכב גם בדיעבד. ואם הגט נמסר בלי שקראו אותו קודם, אז הגט הוא לא גט. זה לכאורה מוכח מהעובדה שהגמרא לא, הגמרא הייתה יכולה לתרץ תירוץ אחר. אם באמת זה לא מעכב בדיעבד, זה דין לכתחילה שצריך לקרוא. למה הגמרא לא תרצה כך, שואל תוספות? אלא מזה שהגמרא לא תרצה כך, אומר תוספות, אני מוכיח שהגט אינו גט אם לא הייתה קריאה קודמת. אם לא הייתה קריאה קודמת. משמע דאילו קריי אינה מגורשת. שואל תוספות, שואל תוספות עכשיו קושייה. ואם תאמר, נתן לקמן בעזורק, כתב גט לאיש ושובר לאישה. התוספות עוד פעם, אז בתוספות כתוב שני חידושים. התוספות חידש שני חידושים. חידוש אחד, שכשרבינה אומר באינה למיקריי, רואים בסוגיה שלנו שהקריאה היא צריכה להיות קודמת להמתינה. וחידוש שני, שאם אין קריאה, אז הגט אינו גט. אם אין קריאה, הגט אינו גט. ועל זה שואל תוספות, קושייה בגמרא. המשנה אומרת לקמן, ואם תאמר, ניתנן לקמן בעזורק, כתב גט לאיש, ושובר לאישה, וטעה, ונתן גט לאישה, הסופר כתב גט לאיש ושובר לאישה, במקום לתת את הגט לאיש ואת השובר לאישה, נתן את הגט לאישה ואת השובר לבעל. ואחרי זה הבעל מסר לה, את השטר שהוא קיבל הוא מסר לה, אבל הוא מסר לשובר, הוא לא מסר לגט, הגט, כן? היא מסרה לו את הגט, במקום שהוא ייתן לה את הגט, היא נתנה לו את הגט, נכון? וטעה ונתן, ולאחר זמן יוצא מתחת ידי האיש, הגט יוצא מתחת ידי האיש ושובר מיד האישה, אומרת המשנה שם, תיצא מזה ומזה. והגמרא שלמדנו בזמנו ביבמות, ודיה קלה באישה רבה, מה יעבל עלי מבד? מה אתה רוצה ממנה? למה אתה כונס אותה במקרה כזה? הרי כתוב, תצא מזה ומזה, והבלד ממזר מזה ומזה, ולא זה לזה מתאמין לה. כל השורה של הכנסות שאנחנו מפעילים עליה שם, בתחילת פרק עשירי ביבמות. כך אומרת המשנה בגיטין. אז שואלת, מה יעבל עלי מבד? מה היית רוצה שהיא תעשה? מה יעבל עלי מבד? ומשני איבאי אלה להקרויי גיטה. מה התשובה של הגמרא? יש פה פשילה. מה הפשילה? איבאי אלה להקרויי גיטה. הייתה צריכה לקרוא. או איבאי אלה להקרויי גיטה. היו צריכים לקרוא את הגט. או היא הייתה צריכה לקרוא. איבאי אלה להקרויי גיטה. ואשתה שואל התוספות, עכשיו אני לא מבין פשט. והתוספות לא מבין פשט במשנה שם. והרי המשנה מדברת על גט שהוחלף בשובר. הבעל מסר את השובר במקום את הגט, כי הגט ניתן לאישה, הסופר נתן את הגט לאישה, ולבעל הוא נתן את השובר. אז אתה בא ואומר, למה האישה פשעה? כן? ולכן אני כונס אותה, בגלל שהיא הייתה צריכה לקרוא את הגט. אז הוא שואל, הרי הרי מורחים לומר ששם לא הייתה קריאה של הגט לפני המסירה. אם הייתה קריאה של הגט לפני המסירה, זה לא היה קורה כל מה שקרה שם. והרי אתה באת ואמרת, הרי אמרנו שהדין הזה של קריאה של הגט לפני המסירה, היא דין שבלעדיו, אם אין קריאה של הגט לפני המסירה, אז הגט הוא לא גט. כך הוכיחו תוספות מקודם. אז לכאורה, איך מסביר שם פשט בגמרא? במשנה משמע שכל הבעיה מתעוררת בגלל זה שקרה שם בלבול. כן? הסופר מסר את השובר לאיש ואת הגט לאישה. אז באים ואומרים לאישה, אנחנו קונסים אותך בגלל שפשט, היית צריכה לקרוא. היא הייתה צריכה לקרוא. הרי אם היו קוראים, אם היו דורשים לקרוא את הגט לפני המסירה, אז לא היה מתרחש כל הבלבול הזה. כל הסיפור הזה לא היה מתרחש. והרי אמרנו בסוגיה שלנו, כך למדנו פשט הסוגיה, שהדין הזה של קריאת הגט לפני המסירה, זה דין שמעכב גם בדיעבד, אינו גט. אז איך אתה מסביר שם פשט במשנה? איך אתה מסביר שם פשט במשנה? המשנה אומרת, בגמרא ביממות כתוב, שלמה קונסים אותה? בגלל שהיא הייתה צריכה לקרוא את הגט. אותה אתה צריך לקנוס. איך קורה דבר כזה בכלל? איך קורה דבר שגט נמסר שטר לאישה ולא קראו אותו לפני המסירה? הרי אם היו קוראים את הגט לפני המסירה, אם היו דורשים לקרוא את הגט לפני המסירה, זה לא היה מתרחש כל הסיפור הזה. נכון? אז איך אפשר להבין שם פשט? איך אפשר להבין שם פשט? זה שאלת התוספות. אומר התוספות, אז מה עונה התוספות? ויש לומר, דנאי דאסורה להינשא בדלא קריה, מכל מה... אז עכשיו כביכול התוספות חוזר בו. ככה משמע. עד עכשיו הרי התוספות הניח הנחה. בנויה לסוגיה שלנו. בסוגיה שלנו משמע שהדין הזה של קריאת הגט זה דין שמעכב גם בדיעבד. כי אחרת הגמרא הייתה צריכה לתרץ, שזה מהברייתא שהיא מקשה אצלנו, הייתה צריכה לתרץ שלא קראו. לא קראו וזה לא מעכב. זה דין לך תחילה לקרוא. אבל זה לא מעכב בדיעבד. אם הגמרא לא תרצה כך, אמר התוספות, אני מוכיח מכאן שאם אין קריאה, הגט אינו גט. ולאור זה שואל התוספות, אז איך אני מסביר פשט במשנה, בסוגיה לקמן, בסוגיה של פרק שמיני. שם משמע שכביכול, כמו שאמרנו, תובעים את האישה על זה שהיא לא קרה. אבל כל המציאות הזאת נוצרה באופן שהגט הוא לא גט בכלל. גם אם לא היה מוחלף. נניח שלא היה מוחלף. הבעל היה מוסר לה את הגט, אבל לא הייתה קריאה שם. אם הייתה קריאה, זה לא היה מתרחש, כל הסיפור הזה. אם היו דורשים לפני המסירה של הגט לקרוא, וכך צריך להיות אמרתוס, אחרת הגט הוא לא גט, אז זה לא היה מתרחש, כל הסיפור הזה. אז ממילא התוספות, אז זה הקושיה של תוספות. כוח הקושיה הזאת של תוספות באה התוספות עכשיו ומחדש חידוש. ויש לומר, דנאי דאסורה להינשא בדלא קריה, מכל מקום, אם ניסית, לא תצא. זאת אומרת, חוזר בו לכאורה. לכאורה חזר בו. זאת אומרת, מה פירוש חזר בו? הרי הוא בא ואומר, זה לא מעכב בדיעבד. לכתחילה, באמת, אני לא אתיר לה להינשא. אם לא קראו את הגט לפני המסירה, אני לא אתיר לה להינשא. אני לא אתיר לה להינשא. אבל אם כבר ניסית, אם כבר ניסית, לא תצא. אז זאת אומרת כך, באמת שם חייבים לומר שלא קראו את הגט. אבל כיוון ששם מדובר שכבר ניסית, האישה הזאת שקיבלה את השטר מהבעל, היא כבר ניסית, מוכרחים לומר ששם לא הייתה קריאה, זה ברור. שם לא הייתה קריאה, אם הייתה קריאה כמו שאמרנו, כל הסיפור לא היה מתרחש. אבל ונכון שאם אין קריאה, אני לא אתיר לאישה להינשא. אם היא קיבלה גט בלי שקראו לפני המסירה, על יסוד הגט הזה אני לא אתיר לה להינשא. אבל אחרי שהיא כבר ניסית, להוציא אותה, אם לא הייתה קריאה, זה לא. זה לא. זאת אומרת, אז יש פה חזרה מסוימת. מקודם הוא אמר, הלשון של תוספתא הייתה, שמזה שהגמרא לא תרצה, אז לכאורה נראה שזה לא גט. לא גט, הפירוש הוא זה לא גט. המילים לא גט זה אינו גט. אבל עכשיו הוא בא ואומר, עד כדי כך להגיד שזה לא גט? לא. לכתחילה אני לא עתיר להינשא, באופן שלא הייתה קריאה.
מה כתוב בזה מזה?
בבקשה? על המשנה שם. טען לנתן גט לאישה וסובר לאיש, ואחרי זה נמצא הגט ביד האישה, הגט ביד האיש וסובר ביד האישה, על זה אומרת הגמרא, אומרת המשנה, תצא מזה מזה בכל הדרכים האלו בה. והגמרא מסבירה, למה? כי הייתה צריכה לקרוא. מה הייתה צריכה לקרוא? הרי יש דין לקרוא לך תחילה. בלי, ויש דין לקרוא את הגט. אם לא קוראים את הגט, הגט הוא לא גט. נכון? אומר התוספות, זה לא שהגט הוא לא גט. בדיעבד, היא לא תצא. בבקשה?
לא, אם הגט היה מגיע באמת לדבר
הנכון, נכון? תצא בגלל שהוחלף. כן? אבל התוספות שאל, הרי גם בלי שהוחלף. הרי גם בלי שהוחלף. הרי לא הייתה קריאה. ואם, לא צריך שיוחלף. גם אם היה נמסר להגט כדין, אבל הוא לא קראו אותו קודם. וברור שלא קראו אותו קודם, כי אם היו קוראים אותו קודם, לא היה מתרחש כל מה שקרה כאן.
השאלה עכשיו חוזרת, השאלה ראשונה
של תוספות. רגע. אז על כל פנים, אז התוספות עכשיו, בגלל הקושייה הזאת מפרק שמיני, כביכול מקטין, מה הוא אומר? הוא אומר, לכתחילה לא תנסה, כן? אבל, אם ניסית לא תצא, לכתחילה לא תנסה. לא, אתה שואל, אנחנו נוכל לומר שעדיין התירוץ יכול להיות. זאת אומרת, מה שאתה...
עדיף מטרץ עדיין, שמדובר שלא
קרו.
אולי
תכניס לכיס
שלו
והוציא,
ואולי...
על כל פנים...
אבל מה אתה מדברת על דיבור שתכניס לא, אם דבר שלא קרו... מה אתה אומרת? מי
גילה לך? לא, בבריתא כתוב מגורשת. הרי הבעל אומר, הבעל רוצה לבטל את הגט. הרי מדובר פה שאישה קיבלה גט. אישה קיבלה גט מהבעל. כשהבעל אומר לה, הרי זה גיתך. ואין לנו אפשרות, הציור שאנחנו מדברים עליו, אין לנו אפשרות עכשיו לברר, הרי לטענתו זה שטר פסים או שטר המנה, זה לא גט. כן? אין לנו אפשרות עכשיו לברר את הטענה שלו. אז שואלת הגמרא, מה פירוש אין לנו אפשרות עכשיו לברר את הטענה שלו? כבר ביררנו. הרי אנחנו קראנו את הגט. כך שואלת הגמרא. אז הגמרא יכולה הייתה לתרץ שלא קראנו. לא קראנו ואין לנו אפשרות לברר. באמת לא קראנו את הגט. ואין לנו אפשרות לברר, עכשיו השאלה, אם אנחנו נתייחס לזה כמו אל אם ניסית לא תצא, או אין אפשרות. לכאורה באמת יש מקום עדיין להעיר. זאת אומרת, מה, התוספות מתרץ את הסוגיה שם, הוא בא ואומר שבין אם ניסית, אני לא מוציא אותה בגלל שלא הייתה קריאה, אבל עדיין באמת יש מקום לשאול. בסוגיה אצלנו, הרי כתוב שהתוספות שאל, למה הגמרא לא תרצה שמדובר שלא קרה? לא קרו, והדין הזה הוא דין לכתחילה. אז מזה התוספות אמר, מוכח מכאן, שאם לא הייתה קריאה, אז זה לא גט בכלל. ומכוח זה הוא התקשה, אז איך אנחנו מסבירים שם? בא התוספות עכשיו ואומר, לא, שם מדובר... שהיא כבר ניסית. להגיד שאם לא הייתה קריאה וניסית, להגיד שהגט הוא לא גט, אני לא אומר. אבל מה שמה מהתוספות? שכל עוד היא לא ניסית, אני באמת לא אתן לה להינשא אם לא הייתה קריאה. ככה מה שמה מתוספות. כל עוד היא לא ניסית, אני לא אתן לה להינשא אם לא הייתה קריאה של הגט. אז עדיין יש מקום לשאול. תגיד שכאן, למה, התוספות שאל, תגיד שלא הייתה קריאה, וזה לא מעכב, אבל אם לא הייתה קריאה, אז היו אומרים שהיא מגורשת לכתחילה, מגורשת הפירוש שאני נותן לה לנסה לכתחילה.
מגורשת
ולא כל אימנו לאוסרה.
מה זה
לאוסרה?
אני מערער על המסויים החדשים שלך על סמך הגט, ואז אני אוסר אותך על הבעל החדש.
לא, לאוסרה הכוונה לאוסרה להינשא. אז זה הפירוש הפשוט, לאוסרה להינשא, וגם כאן צריך להבין, הרי המציאות כאן, הרי הכל התרחש פה מיד. הרי הוא נתן לה את הגט, אמר לה הרי זה גיתך, הרי זה הלשון. ומיד היא השליחה אותו לאש. אין לנו אפשרות לברר. מיד היא השליחה אותו לאש, היא איבדה אותו מיד. ועכשיו אנחנו צריכים לדון, האם אפשר, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים במקרה הזה? כל מקום, אני אומר, בתוספות, בתירוץ הראשון של התוספות, תוספות בתירוץ הראשון, כדי לתרץ את הקושייה מפרק שמיני, אמר, הוא הקטין את החידוש. דנעיד האסורה להינשא בדלוקריה, מכל מקום, אם ניסית לא תצא. זה תירוץ אחד. תירוץ שני אומר תוספות, אינמי, אותה הוקינת. אינמי, אתה באיילה לביידה. מדובר שם, כן, מדובר שם באיילה לביידה. וכנסינה לה, ובאיילה לביידה, זאת אומרת, אז מה, כמו אצלנו בסוגיה, הרי בסוגיה אצלנו משמע שכל הספק התעורר, זאת אומרת ככה, מה יוצא מהסוגיה? באמת, הגמרא אומרת שמדובר שקרו. אם קרו, אז מה הבעיה בכלל? לא ברור מהו הספק בכלל. אם קראו, לא ברור מהו הספק. ואת אמרה לו, היה פה שלב נוסף. והשלב הנוסף יוצר ספק, יצר ספק, והחידוש של הברייתא, שהגם שלא נוצר פה ספק. ואת היה מקום לטעון שהשלב הנוסף יצר ספק, החידוש של הברייתא, שלא נוצר ספק. לא יצר ספק. מבחינתנו, זה שהבעל אמר לה, אג איתך, וכמו שהגמרא אומרת, מדובר שקראנו, אז אף על פי שהיה שלב נוסף, אנחנו לא השלב הנוסף לא עורר אצלנו ספק. במה? בזה שהיא קיבלה את מה שהוא אמר לה, את מה שקראנו, את השטר שקראנו. אז מה אומר התוספות? אז אומר התוספות בתירוץ השני, אינמי, אתם באיילי לביידי, שם גם כן מדובר באותו ציור של הגמרא כאן, באיילה לביידה, וכנסינן לה, דיבאלה למידר מיד להקרויי, או לאחר הנתינה, מאחר שבא לידי קלקול. זאת אומרת, אני יוצא מהתוספות ככה, באופן רגיל, לפי התירוץ השני, באופן רגיל באמת, אנחנו לא נקנוס אותה. ככה יוצא לפי תוספות. באופן רגיל אין מקום לקנוס אותה. מדוע? משום שלא יתעורר ספק. משום שלא יתעורר ספק. אבל שם, התעורר ספק. היה שם איזה קלקול. היה שם איזה קלקול. וכיוון שהיה שם איזה קלקול, כביכול יש תביעה עליה באופן מיוחד. אילו לא היה קלקול, באמת אי אפשר לתבוע אותה. אילו לא היה קלקול, באמת אי אפשר לתבוע אותה. אבל היה קלקול. היה. בבקשה? הקלקול זה איילה לביידה. כן. זאת אומרת, התוספות חזר בו לגמרי, ודאי.
הוא טוען שבאופן שאלים לא קראו, נתחיל
לא, אז הוא אומר ששם מדובר, בציור שם מדובר, שאיילה לביידה, כן? בסוגיה בפרק שמיני, עם הגמרא ביבמות, מדובר שאיילה לביידי, וזה נקרא קלקול. איילה לביידי זה קלקול. זאת אומרת, תפרוש קלקול. קלקול, הכוונה היא, מתעורר ספק. מתעורר ספק. ובמצב כזה, אני אומר לאישה, את היית צריכה, אחרי שהתעורר הקלקול, היית צריכה לקרוא את מה שקיבל. היית צריכה לקרוא את מה שקיבל. או לבקש שיקראו לך את מה שקיבלת. ואת לא עשית את מה שמוטל עלייך, כיוון שלא עשית את מה שמוטל עלייך, אז פשט בזה שהלכת לניסית לגבר זר, לגבר אחר. אז זה אומר התוספות. עכשיו, ממשיך התוספות ואומר, ומי הוא? אינה אסורה להינשא, היא לא קראה שנית. ומי הוא? אינה אסורה להינשא, היא לא קרה שנית, כי דאמר אחא, לאו כל אימנו לאוסרה. אף על גב דעל כורחה לא קרה בתרחי. זאת אומרת, אצלנו הרי בסוגיה ברור שלא קרה בתרחי, כי הרי הלך לאיבוד הגט. אין מה לקרוא. אז מוכרחים לומר, שהדינו צריך לקרוא לכתחילה, וכשמתעורר ספק הוא מתעורר קלקול, יש צורך לקרוא גם אחר כך, אבל במידה ולא קראו אחר כך, אני לא עושה אותה.
אבל אם לא קראו בכלל.
בבקשה?
אם לא קראו בכלל,
זה סוג שלך. גם. לכאורה, התוספות עכשיו בא ואומר, בניגוד למה שהוא אמר קודם, התוספות חוזר בו, לכאורה בתוספות יש חזרה ממה שהוא אמר קודם. מקודם, ועל זה, יש פה מקום להעיר על תוספות הערה. התוספות בהתחלה היה, בסגנון של תוספות משמע בהתחלה, שהתוספות ברור לו שהקריאה מעכבת, היא נוגעת. מכוח זה הוא התעורר מקושייה מהסוגיה שם, בפרק שמיני, ואחרי שהוא, אז קודם כל, בתירוץ הראשון שלו הוא הקטין את החידוש. הוא אומר, לא אינו גט, אם ניסית לא תצא, אבל משמע, לפי התירוץ הראשון, שכל עוד לא ניסית, אני לא אתן לה להינשא. אם לא הייתה קריאה, לא אתן לה להינשא. בתירוץ השני שלו, משמע, שהוא חוזר בו לגמרי. יש דין קריאה לכתחילה, אבל בדיעבד, כן? בדיעבד, גם אם התעורר ספק, אפילו אחרי הקריאה, שמה היא לא קיבלה את מה שקראנו, אני לא אסור אותה. אני אצריך אותה לקרוא, אבל אני לא אסור אותה גם בלי קריאה. וזה לכאורה המהלך של תוספות. אז יש מקום לשאול, כמו שכבר אמרנו, איך אנחנו מסתדרים את התחילת דברי התוספות עם המסקנה שלו. היא המסקנה שלו. אז עכשיו כך.
אפשר לנסות את הרצה?
לא.
לכאורה, ההבדל בין שני הגמרות, שבו אנחנו יודעים רק על שטר אחד. יש לו פוגע, הוא מכניס אותו ליעדת, והוא טוען שהוא הוציא שטר פסים. אז במקרה כזה לא חוששים, ואומרים לא כל אמנו לא עושה. לעומת את בגמרה שם, יש לנו גם שובר וגם גט. ולכאורה הוא הכניס את שניהם, ואז הוציא ונתן לשני אנשים. אז אולי כיוון שהוחזק שיש פה שני שטרות, אז אני דורש תקראי איזה שטר קיבלת.
אבל עוד פעם, מה היה הקושי של תוספות? הקושי של תוספות, שהתוספות לא הבין בכלל איך אפשר להגיע לציור כזה, אם יש דין לקרוא, אם יש הלכה שאומרת שצריך לקרוא את הגט לפני המסירה, ואם לא קרה את הגט לפני המסירה, הגט הוא לא גט, אז מה אתה בכלל דן עליה? הרי שם בסוגיה אנחנו מנסים להאשים אותה בזה שהיה פה משהו מצידה לא בסדר, ולכן קונסים אותה. אבל לכאורה, כמו שאמרנו, כל האירוע הזה לא מתרחש, אלא באופן שלא הייתה קריאה של הגט. אם לא הייתה קריאה של הגט, אז בכל מקרה הגט הוא לא גט. לא מצד הפשיעה שלה. הגט בכלל הוא לא גט.
אני לא
באתי
להסביר את הסתירה הראשונה. הסתירה הראשונה הוא פשוט חוזר בו. חוזר בו מהנוגע. ולכאורה יש עוד סתירה אחר כך. שמצד אחד, כשהוא מכניס את היד ליד אצלנו, אז אנחנו אומרים בסדר, היא מגורשת בכל זאת. ולעומת זאת בגמרא בפרק שמיני, הוא אומר שבגלל שהוא הכניס ליד...
היה קלקול, לא, הפירוש הוא, הקלקול הוא רקע לתביעה עליה. אתה תובע אותה.
הוא עזר פה, למה אצלנו בגמרא אין תביעה עליה?
משום שאין תביעה עליה, משום שאין פה גט. בסוגיה שלנו אין גט, הרי היא הביאה אותו מיד.
למה לא הסתכל? למה לא
קראת? אבל אתה תובע, יש לך יסוד לתבוע את האישה כשיש קלקול מצד האישה. היא הלכה וניסית, אבל כאן היא לא הלכה וניסית. כאן זה הכל לך תחילה עדיין. אנחנו בשלב שיהיה. האירוע מתרחש, והפסק של הגמרא. הברייתא, מה הברייתא אומרת? בעל שמסר גט לאשתו, אמר לה, הגיתך, כן? וקראו את הגט, והגמרא אומרת שמדובר שקראו את הגט קודם. כן? והכניס את היד, ומסר לה את הגט.
הכנסה ליד זה קלקול.
כן, זה קלקול. אבל בסופו של דבר, באה הגמרא ואומרת, נכון, אחרי הקלקול הזה, ואחרי שהיא הלכה ואיבדה את הגט, אם אנחנו...
היא לא מגורשת.
למה היא לא מגורשת?
כמו שלמדנו בתוספות, היא לא מגורשת. כיוון שיש פה ספק אמיתי.
לא, זה בדיוק מה שאומר התוספות אחר כך. לאסור אותה, זה המילים של תוספות. אינני, הטעם דאילה לדייד וכנסין לה, דיבה אלא למדר מיד להקרוי, או לאחר נתינה
נחת. אנחנו נוציאים את המעבר.
כן, נכון. ומי הוא אינה אסורה להינשא, היא לא קרה שני.
זה לא מובן.
מה?
זה מובן לא כתוב פה. אי אפשר לקרוא את המשפט הזה ביחד.
לא, אבל אתה רואה שהתוספות מרגיש בקושי. מצד, לכן אמרתי, אנחנו, התביעה עליה היא רק באופן ש... בפועל נוצר קלקול. בפועל נוצר קלקול. יש עכשיו בנים ממזרים. היא הלכה וניסית. אתה מבין, נוצר קלקול. ולא, והקלקול נוצר, לא רק מזה.
מה זה הקלקול בתוספות? הקלקול בתוספות זה זה שיכל להינשא, או זה שהוא איילה לביאדה?
לא, הקלקול, הקלקול זה האילה לביאדה, כן, זה הקלקול. אבל שם הרי הקלקול הרבה יותר יסודי. הרי בסופו של דבר היא קיבלה מהבעל שובר, היא לא קיבלה מהבעל גט. היא נתנה לבעל גט, אבל היא קיבלה ממנו שובר. הרי טעה סופר ונתן גט לאישה ושובר לאיש.
לא מסכים, אתה רוצה
שמה?
שיש פה חילוק בין הסוגיות, שפה יש שני שטרות, והוא חזק שיש, ולכן יש יותר סבירות לקלקול.
אמרת
אצלנו,
האי
לביאדה, מה
הסיכוי
שיש לך עוד
שטר בתוך הביאדה? האמת היא, הרי אם אנחנו מתנתקים מהתוספות שלנו, מהסוגיה שלנו לגמרי, וקוראים את המשנה בגיטין עם הגמרא ביבמות, הרי שם לא כתוב, הרי מה כתוב במשנה? במשנה כתוב, כתב סופר גט לאיש ושובר לאישה, וטעה ונתן גט לאישה ושובר לאיש, ונתנו זה לזה, ואחרי זמן נמצא הגט ביד האיש והשובר ביד האישה, אז תצא מזה ומזה, והבלד מזה ומזה ומזה. אז פשט המשנה בכלל, והגמרא ביבמות מסבירה, למה אנחנו תובעים אותה? היא צריכה לקרוא. זאת אומרת, המשנה בכלל לא קשורה לסוגיה שלנו כשאתה קורא אותה לעצמה. רק התוספות שאל, אבל לפי הסוגיה שלנו, לכאורה, אנחנו לא ברור איך אנחנו מגיעים למציאות הזאת של המשנה. כן, אבל המשנה כשלעצמה מוסברת כשלעצמה טוב מאוד. המשנה שם. כתוב שם שכשנוצר קלקול כזה, שאישה מקבלת גט ומתברר בסוף שהיא לא קיבלה גט, והיא הולכת וניסית, אז אנחנו מפעילים את הכנסות של פרק עשירי. זה מה שכתוב שם. והסיבה לדבר, בגלל שאת קיבלת אומנם גט, אבל היית צריכה לקרוא אותו לפני שאת, אחרי שאת מקבלת. זאת אומרת, בלי קשר. התוספות אצלנו התאמצו ליישב את הסוגיה שלנו עם המשנה שם. אבל המשנה שם יש לה ביאור בלי התוספות שלנו. אנחנו לא צריכים להגיע אתה מבין מה שאני אומר? אתה שואל מה שאני אומר? עוד פעם.
אני מסכים, אני רק אומר שאחרי שהוא מציל, שאין לביד הזה קלקול כל כך גדול, שהוא גורם לנו אפילו להוציא אישה שהתחתנה, כלומר, זה יוצא ספק אמיתי, נכון?
עוד פעם, אני אומר עוד פעם. המשנה שם מתפרשת כפשוטה, אם אין לנו את הסוגיה שלנו, אז המשנה שם מתפרשת כפשוטה, זאת אומרת, אישה קיבלה, מה שכתוב במשנה שם, את מקבלת גט, את לא יכולה מיד, הלכאורה זה מה שמתחדש בסוגיה ביבמות. קיבלת גט, אישה אומרת אני קיבלתי גט, מה אתה רוצה יותר מזה? היו עדים, היה בית דין, נתנו לי את הגט, הכל היה בסדר, מה אתה רוצה יותר מזה? אז מה אתה רוצה ממני? למה צריך לקנוס אותי? במה פשעתי? אני אנוסה, הרי זאת טענת הגמרא שם, הרי זה אונס, היא נאנסה. זה שהיא הלכה והתחתנה, אחרי שהיא קיבלה גט, זה אונס גמור, זה שאלת הגמרא. באה הגמרא ואומרת לו, זה לא אונס גמור. למה? את מקבלת גט, זה מה שיוצא מהסוגיה שם. קיבלת גט, היית צריכה לקרוא אותו. לא יכולה להינסה מיד. קיבלת גט, בגט כתוב. היא תגיד, אני לא יודעת לקרוא. לכי למי שיודע לקרוא, שיקרא לך. תקראי מה קיבלת. ולכן, את לא יכולה להגדיר את המציאות הזאת כמציאות של אונס. זה כבר לא אונס. ולכן, יש מקום לקנוס אותה בכל הכנסות שקונסים אותה שם. זה פשט המשנה שם, בלי הסוגיה שלנו. רק מה, הבעיה היא, מה שאתה עושה מתעורר, שאחרי החידוש של רבינה, וההבנה שלנו בסוגיה, החידוש הגדול שלמדנו בסוגיה, שזה לא גט, אז אתה עושה אומר, אז איך אנחנו מגיעים, הכל המציאות שם, לפי היסוד שלמדנו כאן בסוגיה, המציאות הזאת לא קיימת. איך יכול להיות? אני דבר אומר, גט שלא נקרא לפני שמסרו אותו, הוא לא גט. אז איך יכול להיות שיהיה מצב, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להגיע למצב הזה של טען, הייתה שם קריאה או לא הייתה קריאה? אם לא הייתה קריאה, אז בגלל שלא הייתה קריאה, זה לא גט. לא בגלל שטעה סופר ונתן גט לאיש ושובר לאישה. הרי שם לא הייתה קריאה. אם לא הייתה קריאה, זה לא גט. זה מה שתושייה של תוספות. אז מה באה תוספות בתירוץ השני לומר? לכאורה, מה נתחדש לתוספות בתירוץ השני? אז אומר התוספות, בתירוץ השני, אינני, אתם באיילי לבידי. זאת אומרת, אז מה התוספות אומר? התוספות אומר, אתם באיילי לבידי, מדובר ש... באותה מציאות שציירנו כאן, אותה מציאות שייכת גם שם, כך צריך לומר. זאת אומרת, מה התוספות אומר? הייתה קריאה. עכשיו זה מפלא, עכשיו צריכים לשאול, אם הייתה קריאה, מה תראו שהייתה קריאה? אז הם יודעים זה גט, וזה שובר. אלא מורחים לומר שבטעות אחרי הקריאה, ככה מורחים לומר, שבטעות אחרי הקריאה נתנו את הגט לאישה ואת השובר לבעל. זאת אומרת, אתה אומר, מה יצר את הבלבול? או מה יצר את הבלבול? אבל לפי התירוץ השני בתוספות, ברור שהייתה שם קריאה. הייתה שם קריאה, וזה התירוץ השני של תוספות. כמו שאצלנו אמרנו, שהייתה קריאה. מוכרחים לומר שהייתה קריאה. ועכשיו, רגע. אם אני מוכרח לומר שהייתה קריאה, כמו שאצלנו, אז לכאורה אנחנו חוזרים ליסוד של תוספות. בלי קריאה זה לא גט. כי אם אתה אומר שהייתה קריאה, ואת התירוץ השני של תוספות אומר, הייתה קריאה, שם למה שעכשיו, עכשיו אני חושב על זה, הייתה קריאה, כי הרי גם כאן, איך התוספות הוכיח? הגמרא יכלה לתרץ אצלנו, שלמה באמת, אם באמת הדין הוא שזה לא מעכב בדיעבד, לא קרו. מה? אז לא, אז אני אומר, אם התוספות נאלץ בתירוץ השני לומר ששם בגמרא, במשנה בפרק שמיני, נכון? חייבים לומר שהייתה קריאה. או, אז מורחים לומר, איילי ביד יצר את הבלבול, ככה מורחים לומר.
איילי
ביד
יש
תביעה לעלם. בדיוק, ברור. אז זאת אומרת, אני אומר, הייתה קריאה, אי אפשר. אתם מבינים מה שאתה, אז יש לנו שני תירוצים חלוקים, צריך לשים לב. התוספות שאל, אני לא מבין, בקושיה שלו, אני לא מבין, אם הייתה קריאה, איך יכול להיות בלבול? זה הקושיה של תוספות. אם הייתה קריאה, איך יכול להיות בלבול כזה? אמר התוספות בתירוץ הראשון, חזרנו קצת מהיסוד שהוא הניח בסוגיה. באמת זה לא מעכב אם ניסית במקרה והייתה קריאה ולא הייתה קריאה, אני לא מוציא אותה אם לא הייתה קריאה. אז לפי התירוץ הראשון באמת שם לא הייתה קריאה. שם באמת לא הייתה קריאה של הגט. רק אם ניסית לא תצא. בניגוד למה שחשבנו בהווה אמינא, שאפילו אם ניסית תצא, שזה לא גט בכלל. אז התירוץ הראשון של תוספות אומר, לא הייתה שם קריאה. התירוץ השני של תוספות אומר, הייתה שם קריאה. הייתה, כמו שאצלנו, הייתה קריאה. זאת אומרת, התוספות לא חזר בו לפי זה מהיסוד שלו, שבאמת, אם אין קריאה, זה לא גט. נכון? לא חזר בו מהיסוד. אם אין קריאה, זה לא גט. אז שני התירוצים, יוצא ששני התירוצים חלוקים. זאת אומרת, למעשה, באמת יש לנו מחלוקת פה. דעה אחת אומרת, שיטה אחת בתוספות אומרת, התוספות חזר בו, בתירוץ הראשון הוא חזר בו. מה חזר בו? אמרתי קודם שזה לא גט. אם ניסית, לא תצא. בדיעבד, בתירוץ השני התוספות אומר, הייתה קריאה. ויצאנו ידי חובת הדין הזה של אם, שבדיעבד, באמת אני נשאר בדעתי, אם אין קריאה, אז זה לא גט. אם אין קריאה, זה לא גט. שם הייתה קריאה. נו, אם הייתה קריאה, שאל התוספות, אז איך יכול לצאת כל הבלבול הזה? אומר התוספות, הייתה קריאה ויצא כל הבלבול. כמו שכאן, איילי לבידי. איילי לבידי יצר את הבלבול. ולכן אנחנו תובעים את האישה שם. למה? כי ראית שהיה בלבול, שאיילי לבידי. היית צריכה לקרוא. היית צריכה לקרוא. אבל הייתה קריאה שם. אי אפשר להגיד שלא הייתה קריאה. כי בלי קריאה, אז הגט הוא לא גט בכלל. אז מה יש לדבר בכלל? אז
הוא
ניסה לקרוא אחרי הידי ולדיאלי, לא בנמה ש... בדיוק. זה אומר תוספות, מי הוא? אני אומר, היא הייתה צריכה לקרוא, אבל לו יצויר שלא קראו, אני לא עושה אותה. יש לי להם מהסוגיה. עכשיו, עם הסוגיה גם כן, הרי כאן... היא הייתה צריכה לקרוא אחרי איילי לבידי. אבל כאן גם אין אפשרות לקרוא, כי היא זרקה. אז אולי באמת נאסור אותה? רואים התוספות שלא אוסרים אותה. אינו נאמן לאוסרה. אינו נאמן לאוסרה. רואים הגמרא שלא נאמן לאוסרה. ברור. זה מה שיוצא למסקנה. אז עכשיו ככה. אני אקרא עוד קטע בתוספות. אומר תוספות, והיה רגיל רי, כן? והיה רגיל, והיה רגיל, והיה רגיל הרי לקרות קודם הנתינה ולאחר הנתינה. ומי הוא פשיטה? דאי לא קראה קודם הנתינה, וקראה לאחר הנתינה, דבר פשוט ודמגורשת. זה כבר לא מובן. אני אסביר. אני אסביר. מה מתחדש ברי? הרי אומר, קודם כל, הנהגת הרי. רואים הנהגת הרי? הנהגת הרי הייתה שקוראים פעמיים. קוראים גם לפני וגם אחרי המסירה של הגט, יש צורך לקרוא את הגט גם כן. זה הנהגה לכתחילה. אומר הרי אבל חידוש, ומי הוא פשיטה? דאי לא קראה קודם הנתינה, וקראה לאחר הנתינה, דבר פשוט ובמגורשת. אני אסביר. אני אסביר מה הבעייתיות כאן. אני רוצה שתשימו לב. התוספות הרי אמר, בשלב הראשון הוא אמר, כמו שראינו, שאם אין קריאה קודם זה לא גט. אם אין קריאה קודם זה לא גט. אז נשאלת השאלה, מה היסוד? מה היסוד של הדין? אתה מסביר לי גמרא, ואתה מביא לי גם הוכחה מהגמרא. הבאת לי גם הוכחה מהגמרא, שאם אין קריאה קודם, כי אחרת הגמרא הייתה צריכה לתרץ, שזה לא מעכב בדיעבד. זה דין לך תחילה. אבל בגמרא, אבל אומר התוספות, אם הגמרא לא תרצה שלא קרו, אלא ההפך, היא תמצא לתרץ שכן קרו, אז מוכח שאם לא קרו, זה לא גט. מה הסברה? מה הסברה?
פשוטה, דרך ודאיות.
בבקשה?
דרך ודאיות. שנדע ודאות שזה באמת היה גט. מה זה משנה אם קראת לפני או אחרי? סוף סוף, אנחנו יודעים שזה גט.
אמר הפני יהושע כך, ועוד מעט נראה שזה כתוב ברן במפורש. בבקשה, עוד לא מבין את השאלה? אני חוזר עוד פעם. בתוספות, כמו שראינו, כתוב, ולפי התירוץ השני של תוספות, הוא נשאר עם היסוד, שצריך קריאה, ואם אין קריאה, הגט הוא לא גט. רק בריא, בסוף כתוב, שלדעתו, אם לא הייתה קריאה קודם, והייתה קריאה אחר כך, זה כן גט. אבל על כל פנים כתוב שצריך קריאה, וזה מעכב בדיעבד, לפי שיטה אחת לתוספות. עד כדי כך שאפילו תיצא, אפילו אם ניסה תיצא, אם לא הייתה קריאה. אז אני שואל, מה היסוד שמצריך קריאה של הגט? מה היסוד שמצריך קריאה של הגט לפני שהגט נמסר? לפני שהגט נמסר. מה היסוד? אז אתה אומר, צריך ודאיות, מאיזה דין?
זה לא
דין, רבותיי, אמר בני יהושע, שימו לב, אמר בני יהושע כך, נשאל אחרת, בני יהושע חקר, מדובר בגט שיש עליו ידי חתימה או אין עליו ידי חתימה? איך מדובר פה? האם מדובר בגט שיש כאן, על הגט הזה, יש ידי חתימה או הגט הזה לא חתום? אז ככה, אומר בני יהושע ככה, אם מדובר בגט שיש עליו ידי חתימה, כן? אם מדובר בגט שיש עליו ידי חתימה, אז הידי חתימה חתמו על... על מה הם חתמו? כשאתה חותם. על מה אתה חותם? אתה חותם על גט. הידי חתימה קראו את הגט. הם חתמו על מה שהם ראו. על מה אתה חותם? עד שחותם על גט. הוא חותם שכתוב בגט שפול פלוני בן פלוני מגרש את פלונית בת פלונית. על זה הוא חותם.
אז...
בבקשה?
כל מדי אבל לפני המעשה.
לפני, ודאי לפני המסירה. כן, ודאי שקראו. אז זה אומר בני יהושע, אם מדובר שיש לידי חתימה, אז הייתה קריאה. אז אין ציור. זאת אומרת, תמיד הייתה קריאה. כך שואל בני יהושע. אלא מה תאמר? שאין לידי חתימה. כן? מה תאמר? שאין לידי חתימה. אז אני יכול להבין שאתה צריך את הקריאה של הגט, משום שאחרת, עדי מסירה רואים שאדם מוסר שטר לאישה. מי אמר שזה גט? מי אמר שזה גט? זאת אומרת, אם יש עדי חתימה על הגט, אז הייתה קריאה מצד זה שהעדים חתמו על הגט. הם ראו את הגט. אבל אם אין עדי חתימה, אז אתה צריך את הקריאה של הגט כדי שעדי המסירה יראו שבאמת נמסר פה גט. אולי זה לא גט. על מה אתם עדים? על מה אתם עדים? אז אתם צריכים לראות שבאמת הבעל מוסר גט לאישה. אחרת, על מה אתם יודעים? אתם לא יודעים שזה גט בכלל. אתם לא יודעים שזה גט. לכאורה, אחרי זה אומר הפני יהושע, אפילו למי שסובר, שכשיש, אמרנו קודם, שכשיש עדי חתימה, אז גם הייתה קריאה, עדיין יש מקום לומר, לפי שיטת רבינו תם. שיטת רבינו תם בתוספות, דף ד', בגיטין, אצלנו, הרבינו תם סובר, שגם רבי מאיר שסובר עדי חתימה קרתה, מודה שצריך עדים במסירה, מדין אין דבר שבערבה פחות משניים. אין דבר שבערבה פחות משניים. אז זאת אומרת, אפילו לפי, אפילו נניח שהייתה, היו עדי חתימה, עדיין יש מקום לומר שאני צריך שעדי המסירה יעידו שהם ראו שממסר פה גט, ולכן הם צריכים לקרוא את הגט לפני כן, כדי שמדין אין דבר שבערבה פחות משניים. אז על כל פנים, אם ככה, יש צורך, לפי ההסברה הזאת, אנחנו באים ואומרים, או שיש צורך שהעדים יקראו את הגט כדי לוודא שאחרת הם לא עדי מסירה. הם צריכים, עדי מסירה קרתי. אם אין עדי חתימה, אז עדי המסירה הם אלה שקורטים את הגט. הם אלה שיוצרים את השטר. הם נותנים לו דין שטר. אז הם צריכים להיות בטוחים שיש לו שטר גירושי. הם העדים שהשטר, אם הם לא קראו, איך הם יודעים שיש לו שטר גירושי? איך הם יודעים שיש פה שטר גירושים? אז לכן צריך לקרוא. לכן הם צריכים לקרוא. ואפילו למי שסובר שקראו כבר, כי יש פה עדים חתומים על הגט, עדיין יש מקום לבוא ולומר שמדינה דרבינו תם בדף ד' הם צריכים לקרוא את הגט בשעת המסירה, מדין שאין דבר שבערבה פחות משניים. כך היה מקום לומר. אז, אבל אם כך, שואל... איך 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 אחרי הנתינה יועיל? איך אחרי הנתינה יועיל?
שוב, אבל זה גם
עניין של ודאות, שמדע הגט,
נכון?
אבל הרי צריכים בשעת המסירה, השבוי השטר, המסירה, היא עושה את השטר לשטר. למי שתובר עדי מסירה קרתי. אז בשעת המסירה אתה צריך שיהיו עדים שיעידו שזה גט.
אם
העיקר
שאני
יודע
שזה
גט. אמר הפני יהושע, שימו לב, אמר הפני יהושע, שמורחים לאור זה לומר שמה שאמר הרי, שגם אם לא קראו לפני וקראו אחרי מועיל, זה רק אם זה היה בתוך כדי דיבור לנתינה. זאת אומרת, הוא נכנס לדוחק בתוספות, שמה שאמר הרי שמועילה קריאה אחר כך, זה רק אם הקריאה היא תוך כדי דיבור לנתינה, שאז אני יכול להגיד שזה בשעת הנתינה. אבל אחרי כן, אם יהיה פער של זמן, כן, אבל כשהעדים רואים שהאישה קיבלה, אבל הם לא רואים מיד, הם לא קוראים מיד אחר כך. אחרי חצי שעה, הם יושבים עם האישה, ואחרי חצי שעה, מבקשים האישה, תראי לנו. אז אומר רבי יהושע, זה לא יעזור. אז כל פנים, אז הפני יהושע לומד פשט בתוספות בריא, שכל זה מתוך השקפה, שעל כורחנו צריך את העדים האלה כעדי מסירה, או לשיטת רבינו תם, או על כל פנים, אם אתה אומר שאין עדי חתימה. ולכאורה אומר הפני יהושע, יש לי הכרח לומר, שבתוספות מבינים שאין פה עדי חתימה. מה ההכרח? כי אם נגיד, ואתה שואל על התוספות, מה אתם, הרי הוא הניח הנחה, הפני יהושע הניח הנחה, שאם יש עדי חתימה, כן, אם יש עדי חתימה, אז הייתה קריאה. כי עדי החתימה לא חתמו, הם לא קראו, הם לא יכולים לחתום אם הם לא קראו. אם הם קוראים, הם חותמים. אז הייתה קריאה. אז אומר הפני יהושע, אם יש פה עדי חתימה, אם מדובר שיש עדי חתימה, אז הוא אומר, אז מה הקושייה של התוספות מהסוגיה בפרק שמיני? מה הקושייה של התוספות? נחזור. מה התוספות הוציאו מהסוגיה שלנו? הוכיחו מהסוגיה שלנו שבאינן למיקריה, שעדי העדים של המסירה צריכים לקרוא את הגט לפני שהם מוסרים אותו. צריכים לקרוא את הגט לפני שהם מוסרים אותו. אז אומר התוספות, ואם הם לא קראו, אז הגט הוא לא גט. ועל זה התוספות מתקשה מהמשנה לפרק שמיני. הרי במשנה לפרק שמיני אתה רואה שמורחים לומר ששם לא קרו, וכל הבעיה שם התעוררת רק בגלל שהוחלפו, שהוא נתן גט לאיש, גט לאישה ושובר לאיש. הרי טיפוק לאישה לא הייתה קריאה בכלל, לא הייתה קריאה. אומר בני ראשי, מה הקושייה? מה הקושייה? שם מדובר בגט שיש עליו ידי חתימה. אם יש עליו ידי חתימה, הייתה שם קריאה. אז מה, מה אתה בכלל מתעורר? מה אתה בכלל מתעורר? אלא, אז מוח מכאן אומר, אתה שומע שאני אומר? מה? או! אז הוא אומר, מוח, אם לומר, שאם אתה לא תקשו מהסוגיה בפרק שמיני, פירושו של דבר שהם לומדים כשיטת רבנותם. וגם אם יש ידי חתימה, באינה למיקריה, לא מצד השבוי השטרה, נכון? אלא מצד הצורך באין דבר שבעזרה פחות משניים. ואז לא יעזור לי התירוץ שנגיד שישם מדובר שיש ידי חתימה. וקראו אותו. כי יש צורך לקרוא אותו גם משעת המסירה. מילים, אין דבר שבעזרה פחות משניים. ברור מה שאני אומר. ברור מה שאני אומר. אני אחזור. מיושב השאל. מה הקושייה של תוספות? הוא שאל מסברה קודם. הרי אם יש ידי חתימה, אז כבר קראו, כי ההנחה שלו, שידי החתימה לא חותמים אם לא הייתה קריאה. הם קוראים קודם. אז הייתה כבר קריאה, אז מה הבעיה? אמר הפני יהושע, אליבא דרבי נותר, אני מבין, שאף על פי שהייתה קריאה מצד ידי החתימה, אבל לשיטת רבי נותר לא מספיקה קריאה בשעת החתימה. אני צריך קריאה גם בשעת המסירה. מדין אין דבר שבעזרה פחות משניים. ואז, אומר הפני יהושע, אני יכול להסביר קצת לפי זה בקושייה של תוספות. התוספות אחרי שהם בנו את היסוד, שבלי קריאה זה לא גט, שאלו תוספות, אז איך אנחנו מסבירים את המשנה בפרק שמיני? שהרי שם כתוב, שם בהכרח לא הייתה קריאה, נכון? שם בהכרח לא הייתה קריאה. כי אם הייתה קריאה, לא היה מתרחש כל הסיפור שם. נכון? אז שואלים התוספות, אם לא הייתה קריאה, אז מה אתה בא ואומר שהפסול שם מצד זה שהוא החליף? טיפוק לי, מצד שלא הייתה קריאה. אומר הפני יהושע, התוספות הולכים פה לשיטת רבינו תם. כי אחרת אני אתרץ ששם מדובר. שם מדובר שיש גט שיש עליו ידי חתימה. אם יש עליו ידי חתימה, הייתה קריאה כבר. הייתה קריאה. אבל אם אני אסביר, בבקשה, רבינו תם בדף ד' ותוספות מחדש חידוש, שגם רבי מאיר, שסובר ידי חתימה קרתי, מודה שצריך עדים בשעת המסירה. אז במה המחלוקת בינו לבין רבי אלעזר? רבי אלעזר אומר ידי מסירה קרתי. רבי מאיר אומר ידי חתימה קרתי. ומה הם נחלקו? אז אומר רבינו תם כך, המחלוקת ביניהם, מה עושה את השטר לשטר? האם החתימות של העדים או המסירה? אבל גם רבי מאיר, אז רבי אלעזר סובר, רבי אלעזר סובר לא צריך ידי חתימה. גם בלי ידי חתימה השטר הוא שטר, בתנאי שיהיו ידי מסירה. רבי מאיר אומר, לא צריך ידי מסירה. שטר יש שטר, גם אם יש לי רק חתימות. אבל אומר רבי נותם, זה בשטר רגיל. שטר ממון. שטר ממון לא צריך ידי מסירה, לדעת רבי מאיר. מספיק ידי חתימה. אבל שטר גירושין, גם רבי מאיר יודע שצריך ידי מסירה. מאיזה דין? מדין אין דבר שבערבה פחות משניים. אין דבר שבערבה פחות משניים. הרי מסירת הגט היא מכילה את הגירושין. אין דבר שבערבה פחות משניים. אז אומר רבי נותם, אומר הפני יהושע, אם ככה אני מבין את הקושייה של התוספות מפרק שמיני, אחרת אין לי הסבר. בלי שיטת רבינו תם אני לא מבין את הקושייה. למה? כי התוספות יכול לתרץ סירוס פשוט, שהסוגיה פרק שמיני מדברת בידי חתימה. רק אם נניח לפי רבינו תם, שידי חתימה לבד לא מספיקים, אלא צריך גם בשעת המסירה לקרוא. ולמה צריך בשעת המסירה לקרוא? כי אחרת זה חיסרון בדבר שבערבה, אין דבר שבערבה פחות משניים. אז ממילא שואלים תוספות, אז קראו. אם קראו, איך קרה מה שקרה? ברור, זה החושייה של תוספות.
אפשר להוכיח גם בפירוץ של הפני השואה בסוף, הרי הפני השואה אתה לומר שכתוב לאחר הנתינה, חובה לומר זה תוך כדי דיבור, נכון? למה חובה להגיד את זה?
הגמרא
בפרק שמיני אומרת שאחר כך כל אחד ראה,
אחד ראה שובה, אחד ראה גט,
זה היה קריאה אחר
כך. אלא מה?
זה
יכול
לא
מתחיל. לא, אז ברור שזה היה כבר אחרי זמן.
לא.
נכון. אמת. אז עכשיו, לפי זה אנחנו נבין גם למה התוספות יכולים להסתפק, אתם שמים עכשיו לב, לדין של אין דבר שבערבה פחות משניים, מספיק תוך כדי דיבור, אומר הפני יהושע. לדין שאין דבר שבערבה פחות משניים יספיק תוך כדי דיבור. הכל פנים, כך אומר הפני יהושע. אבל יש מקום לשאול קושייה אחרת.
לדין של קרטל לא מספיק.
בבקשה? או, יכול להיות שלדין של קרטל לא יספיק. אבל באמת, אני רוצה לומר שבאמת יש מחלוקת אחרונים איך להבין פשט לתוספות בשיטה, זאת אומרת, לא בשיטה תבין אותם, בשיטה תבין אותם אין מחלוקת. אבל זה שהתוספות אומרים שצריך את הקריאה בשעת המסירה, מאיזה דין זה? האם זה מדין? אין דבר שבערבה פחות משניים, הרבנו תם, או זה אפילו מדין, מהדין של עדי מסירה קמפו. זאת אומרת, אנחנו סוברים שיש פה עדי מסירה, אין פה עדי חתימה, יש פה עדי מסירה, אבל מדין עדי מסירה קרתי, צריך שהעדים יהיה מבורר להם, בשעה שהשטר נמסר, שזה גט.
אם הבימן עושים לעיקרון הזה לפי
מניטר,
למה להגיד
שזה יכול להיות, אני אתן לכם, תראו, אני אקרא לכם את הרן, תראו את הרן, איך הרן כתב. הרן כותב ככה, ברן כתוב, אני, הנה, אומר הרן, דף, ברן זה דף ת' עמוד ב', אני בית ר', עדי מסירה, צריכי למיקרי, תשמעו איך שהרן מסביר, דאף על גב דסבירה ללשמואל, דכל שאמר הבעל שהוא גט מימן, שייני אחה, דכיוון דאינו עדי מסירה, אתם שומעים? ועבדי לקריטות, אין להם לסמוך בעדותם על הדם, אלא כגון רב נחמן וספרי דדיימי וחידאמרין עליהם. זאת אומרת, אני קורא את הלשון של הרן. הרן שואל קושייה, סתם ככה, צריך לשים לב. הרן שואל קושייה, לכאורה מה הם צריכים לראות שהשטר הזה הוא שטר גבושים? הרי הבעל אמר, כלי גיתך. הרי זה גיתך. הבעל מעיד. נו, אז מה יש? אז מה יש? רואים מהרן שהרן מבין, לכאורה היה להם מקום לסמוך על מה שהבעל אמר. ולמה? כי בעל שאמר גירשתי את אשתי, יש מראה בבבא בתרא, שהבעל נאמן. הגמרא למסקנה אומרת שהוא לא נאמן. אבל למה הוא לא נאמן? כי הגמרא אומרת אם באמת הוא היה מגרש אותה, היה לזה קול. אז העובדה שאין קול, היא גורמת כביכול לבטל את הנאמנות שלו. היא עומדת נגד את הנאמנות שלו. אבל אצלנו אין בעיה כזאת. כי הרי פה הוא מוסר גט. ואומר, הרי זה גיתך. כאן הוא אומר, הרי זה גיתך. אז לכאורה, אז אומר הרן, אז לכאורה, למה הם צריכים בכלל לקרוא? אז אומר הרן, אף על ביכם. והלשון של הרן, תשימו לב, דאף על גב דסבירה לשמואל, דכל שאמר הבעל שהוא גט מימן, שייני אחה, דכיוון שאינו עדי מסירה, ועבדלי לקריטות. עדי מסירה קרתי. אז משמע ברן שהוא בא לא מצד הרבנו תם, באמת הרן לא סובר כמו הרבנו תם. הרן סובר שעדי חתימה קרתי לא צריך עדים בשעת המסירה. אתה יכול לסמת גם רביל עזר. מודה שכיוון שעדי חתימה קרתי, אם יש עדי חתימה, אז הם משמשים גם עדי נסירה. אין צורך בעדי נסירה בפועל. אבל מכל מקום, הרן מדגיש שהצורך של הקריאה הוא בנוי על הדין של עדי נסירה קרתי.
זה לא מחייב שהוא
חולה
כאן
בנותם. מה? אמרתי, על כל פנים, מה הוא מדגיש?
ההדגשה
ברן הוא בא מצד הצורך בעדי מסירה, וזה חיסרון במסירה, או בעידות המסירה, אם הם לא יודעים שזה גט, אם הם לא קראו. כך משמע ברן. אני אמרתי, יש אחרונים שחולקים, בבני מילואים למשל, רואים שהוא הבין, על כל פנים, בדעת תוספות, זה שהתוספות אומר שצריך שהם יקראו, התוספות מבין את זה מצד הרבנו תם, שאין דבר שבערבה פחות משניים. ככה משמע בבני מילואים. מכל מקום, התפיסה הבסיסית היא שהתוספות סוברים, כמו שאמרנו, שבאופן בסיסי צריך שעדי המסירה יקראו, והסיבה, כמו שאמרנו, או מצד עדי מסירה קרתי, או מצד אין דבר שבערבה פחות משניים, ומה שהתוספות אמרו בסוף דבריהם, שאפשר שהקריאה תהיה לאחר מכן, זה רק מתוך ידיבו, לא אחר כך, רק מתוך ידיבו. זה דרך אחת, אבל מצד שני, יש ראיה מהמורדכי שהוא הבין את התוספות לא כך. הוא הבין בתוספות, שבאמת השיטה של התוספות היא שאין צורך שזה יהיה, התוספות, כך הוא הבין את התוספות, הוא חולק עליהם, אבל הוא הבין בתוספות שכשהתוספות אומרים שאפשר שיקראו אחר כך, אין צורך שזה יהיה בתוך הדין, אלא גם אחר כך עם פער של זמן. אבל ברור שזה הגט שהיא קיבלה, אם ברור לנו שזה הגט שהיא קיבלה, וקראנו אותו אחר כך, יצאנו ידי חובת הדין של באינה למיקרי. ואז צריך להסביר לגמרי אחרת. אבל כרגע כבר אין זמן. טוב.